בהמשך להרצאה הנפלאה של הגולון שלנו בשורון, התמונות היפות וההסברים היפים, אין דבר יותר ברור וממחיש מהתמונות כדי לדעת באמת על מה מדבר. אחרי התמונות האלה אפשר קצת לעסוק בצדדים העיוניים ולראות איך אפשר להכריע את ההלכה. כאשר הבעיה, אני מתמקד בנצרים של הרימון. לפי הדיווח שקיבלתי מהאגרונום מיכאל פולצווייל, שנמצא פה ושידבר בעזרת השם אחריי, קצת הנושא משיק וקצת אחר, אבל בהמשך לדברים האלה, יש היום ברימונים שתי סוגות, שני סוגים, שתי שיטות של גידול. שיטה אחת של גידול שמגדלים את הרימונים על גזע יחיד, ובשיטת הגידול הזאת הבעיה של הנצרים היא בעיה קטנה יותר כמובן, מכיוון שבאופן טבעי החקלאים עצמם הם מגדלים את זה באופן כזה שכל הרימונים גדלים על גזע אחד, וברגע שיש איזשהו נצר שיוצא מהצד אז הם גוזמים אותו, כמו שאמר מוטי, או בצורה כימית או על ידי גיזום במזמרה. בכל אופן יש אינטרס ברור לחקלאי לגזום את הנצר. יש שיטת גידול אחרת של גידול על שלושה גזעים, ואז פה זה יותר מסובך, מכיוון שהרבה פעמים באמת אחד משלושת הגזעים מתנוון, ויש לחקלאי באופן עקרוני אינטרס שיצא נצר שיחליף את הגזע שיתנוון, באופן כזה שעדיין יהיה לו שיטת גידול של גזע משולש כזה. זה נכון במטעים, בוודאי ובוודאי כאן בחומר, כאשר האדם מגדל רימונים בביתו, אז האדם לא יודע, כן, הוא מגדל רימונים ויוצאים נצרים, והשאלה היא מה אנחנו עושים עם הרימונים כאשר אחרי זמן מסוים פתאום יצאו נצר והצבא לא יודע האם זה הגזע הראשון, כי אחרי שנתיים שלוש כבר אי אפשר להכיר האם מה שיצא זה הגזע הראשוני שאותו נתתי או שמה זה הגזע האחר. והשאלה היא איך אני מתייחס לאותם נצרים שיצאו, האם הם חייבים באיסור עורלה או וצריך למנות לגביהם מניין חדש של שנות עורלה, או שמא הם מתייחסים למניין הראשון של הגזע. זאת הבעיה שאנחנו עומדים לדבר עליה. הסוגיה המרכזית בגמרא, יש לכם דפים, הסוגיה המרכזית בגמרא ובמציאה, במקור מספר אחד, כן? אנחנו כמובן מקבלים בברכה את הרב הגאון אדם מנחם גולדברג. אם הרב דוד מנחם גולדברג נמצא פה, אז כאן בחומר שנמצא בקצה. הסוגיה המרכזית היא הסוגיה בגמרא ובמציאה שמתייחסת ליחס שבין הגזע לבין הנצרים, וכל מיני משמעויות לגבי מקח וממקח, ולגבי עוד כל מיני שאלות של חושב משפט, כאשר יש מחלוקת בין רבי אלעזר לרבי מאיר, והמחלוקת בעצם נסובה מסביב לשאלה איך אני מתייחס לחוטר הזה שיוצא מן הגזע, האם אני מייחס לו חשיבות עצמאית, או שאני אומר שהוא חלק מן העיקר. כן, שדין אפו באתר עיקרו, או לא שדין אפו באתר עיקרו. אני רוצה להתמקד בשאלה שמתייחסת לגבי עולה, ששם זה אחת הנפקמינות שמובאות בגמרא. אומרת הגמרא במקום מספר אחד, וצנן נע מגבי עולה, כי הגבנה אילנה יוצא מן הגזע ומן השורשים. חייב בעולה? דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר מן הגזע פטור, מן השורשים חייב. כלומר, הנוסח שכתוב בבבלי, כן, זה בעצם תוספתא, בתוספתא עצמה כתוב בלשון הפוכה, אבל ללשון המדויקת כנראה היא הלשון של התוספתא שמובאת בבבלי, שאומר שדת רבי מאיר, שאילן היוצא מן הגזע ומן השורשים, חייב בעולם, דברי רבי מאיר, ורבי יהודה עושה הבחנה בין גזע לבין מה שיוצא מן הגזע לבין מה שיוצא מן השורשים, כאשר מה שיוצא מן הגזע זה פטור, ומה שיוצא מן השורשים חייב. כן, פה חשוב להדגיש, וזה כבר נוגע לנקודה שאלה מוטי שוברון קודם בהקשר, אנחנו מקבלים בברכה מורי ורבי הרב יעקב אריאל שלי כאן, פה חשוב להדגיש את מה שמתייחס למה שמוטי שומרון אמר קודם, שבגמרא מבואר שיש הבדל, ההבדל בין גזע לבין שורש, בין גזע לבין נצר, הוא האם זה נמצא מעל פני הקרקע או נמצא מתחת לפני הקרקע. ונמצא מעל לפני הקרקע, מתחת לפני הקרקע, זה דבר שהוא סובייקטיבי, לפעמים מזיזים קצת את האדמה ואז זה נמצא מתחת לפני הקרקע, לפעמים לא מזיזים את החול או את האדמה, ואז זה נמצא מעל לפני הקרקע, וזה הגדרה שהיא הגדרה מסובכת. וכל חשוב להדגיש, רש"י אומר, אבל אילן אחר, כן, בהקשר לדת רב יהודה, בדת רבי מאיר, אבל אילן אחר העולה מן הגזע, אילן האחיני הוא חייב בעולה, גרסינא לרבי מאיר, ואילן הוא לעצמו בגזע הסמוך לקרקע בתוך שלושה, כקרקע הוא וכו' וכו'. כן? כלומר, ברור שכשאנחנו רואים את המחלוקת, איך מתייחסים לגזע, כאשר לדעת, לדעה הראשונה, לדעת רבי מאיר אני אומר, שגם היוצא מן הגזע וגם היוצא מן השורשים חייב בעולה, זה משום שבאמת אני מדבר לא על סתם ענף של הגזע. אבל ענף של הגזע זה לא יעלה על הדעת שזה חייב בעולה. ואני מונה שנות עולה לעץ, ואז ברור שמה שענף של הגזע הוא בוודאי פטור מן העולה. כן? אומר רש"י, אבל אילן אחר העולה מן הגזע. כלומר, באמת מדובר באופן כזה שזה עולה מן הגזע צמוד לקרקע. כן? ליד צוואר השורש, קצת למעלה, קצת למטה, ואז השאלה איך אני מתייחס לדבר הזה. האם אני מתייחס לדבר הזה ואומר רבי מאיר, שגם אם זה עולה מן הגזע, בכל אופן זה נחשב כמו אילן חדש, ולכן חייב בעולה, אומר רבי יהודה שלא, שצריך לעשות הבחנה בין הגזע, שהוא מעל לפני הקרקע, לבין הנצר שנמצא מתחת לפני הקרקע, שרק הנצר חייב בעולה ואילו הגזע פטור מן העולה. יש משמעויות שונות לגבי עולה ולגבי שביעית. בכל אופן, הרמב״ם מביא שתי הלכות, מקור מספר 2 ומקור מספר 3. הרמב״ם מדבר במקרה הראשון על אילן שקצצו מעם הארץ וחליף חייב בעולה ומונים לו משעת קציצה. כאשר לקחתי אילן קצצתי אותו, והוא התחדש, אם קצצתי אותו עד הקרקע, אומר הרמב״ם חייב בעולה. לגבי, אומר הרמב״ם, אילן היוצא מן הגזע, במקור מספר 3, פטור מן העולה, מן השורשים, שזה מה שאנחנו מדברים, שזה יוצא מתחת לפני הקרקע, חייב בעולה, ילדה פחותה מטבע, חייבת בעולה כל שנותיה, מפני שנראית כנטייה בת שנתה. כן? כלומר, לכאורה יש סתירה, כי יש מחלוקת בין התנאים, רבי אליעזר בן יעקב, בהלכה הראשונה אומר הרמב"ם, אילן שקצצו מעם הארץ. משמע שהוא פוסק שדווקא אם קצצו עד לקרקע ממש. אם לא קצצו עד לקרקע ממש, עד הטפח, זה פטור מן העולה. לעומת זאת, בהלכה אחר כך, אומר הרמב"ם, ילדה פחותה מטפח חייבת בעולה כל שנותיה מפני שנראית כנטייה בת שנתה, דהיינו שלכאורה בטפח הראשון עדיין אילן כזה שהוא נמוך פחות מטפח, אני אומר זה מעשי מאוד לגבי הרכבות למשל, כן, שאנחנו מקפידים כאשר מרכיבים להרכיב באופן כזה שנשאר גזע שיהיה יותר מטפח. מדוע? מכיוון שאנחנו חוששים לדעת הראש, לדעת רבי אליעזר בן יעקב, שצריך שיהיה מעל טפח, ובכל אופן, אומר הרמב״ם, ילדה פחותה מטרפה חייבת בעולה כל שנותיה מפני שנראית כנטייה בת שנתה. משמע שמהטרפה עד הארץ עדיין זה חייב בעולה. מסביר הגחז גוזדר, כן, שההבדל הוא שבאמת הסברה הבסיסית זה הנושא של מרית העין. כן? כלומר, מהקרקע עד הטרפה זה חייב בעולה מפני מרית העין, ולכן עץ כזה שהוא נמוך, וכמו שאומר הרמב״ם, ילדה פחותה מטרפה חייבת בעולה כל שנותיה מפני שנראית כנטייה בת שנתה וכו' וכו'. יש במרית העין שיש בו נטייה חדשה. אומר הרמב״ם בדרכה זאת בסברה, שאם קוצצים אבל, כן, ועל פי זה הוא רוצה להכריע ולהקל לגבי הרכבות שגם הרכיבו בפחות מטרפה, כן, אומר הרמב״ם גולדברג, שאם יש לי עץ, שהוא ניכר שזה עץ ותיק, אני רק חתרתי אותו, כן? במקרה כזה אין מרית העין, ולמעלה אפשר להקל, וזה מסתדר עם מה שאומר הרמב״ם לאל, אילן שקצצו עם הארץ, וחליף חיה בעולה, ומונים לו משעת אילן שקצצו דווקא עם הארץ, אם זה רק על הקרקע, אז אני אומר חייל בעולה. אבל מהקרקע ועד הטבע, אומר הגחז גוטבל, שאפשר להקל בזה. יש כל מיני נוסחות בתוספתא, ויש מחלוקת הראש ברמב״ם. הרמב״ם, כמו שאמרנו, בעיקרון אומר אילן שקצצו מעם הארץ, והיינו שמה שמעל לקרקע זה נחשב חלק מן הגזע, רק אם זה נצר שבא מלמטה, אני אומר שזה נחשב כאילן חדש וחייב בעולה. הראש פוסק לגבי קצץ, שהוא פוסק כדעת, אומר הרב לזר בן יעקב, כן, רב לזר בן יעקב, רב שמעון בן דבר אחד, מקור מספר 4, הגומם את קרבו פחות מטרפה חייב בעולה מקלמת מרית העין, דברי חכמים עד שיגום עם הארץ, הרמב״ם ועד פסק לחכמים דווקא שגממו עם הארץ, ומי נראה הלכה כאלעזר בן יעקב ומשתתו כבי נקי, וגם רב שמעון סבל כבתי, כן, הראש מחמיר, כמו שאמרנו שמעם הארץ ועד הטפח גם כן חייב בעולה, והרמב״ם מקל. האור זרוע יש לו שיטה מיוחדת, מכיוון שיש לו גרסה בתוספתא שהיא הופכת את הכל על פיה, כן? והוא קורא, רק במקור מספר 5, רק נקרא את ה... איך שהוא גורס בתוספתא, תנא בתוספתא, אילן העולה בין מן הגזע, בין מן השורשים פטור, כן? ככה גורס האור זרוע בתוספתא, כן? אנחנו בעצם, אם כן, מדברים על שני נושאים. אחד זה קצץ, דהיינו אילן, שאני קצצתי אותו והוא התחדש, זה עניין אחד. והנושא שלנו בעצם נצר שיוצא מן השורשים. באופן פשוט, כמו שאמרנו, אז וכמו שראינו ברמב״ם, וכך משמעות התוספתא כפי שמובן בבבלי, אז נצר שיוצא מן השורשים. אם יצא איזשהו עץ, כמו שאנחנו ברימונים, שיצא נצר מתחת לפני הקרקע, ועלה, והחליף את הגזע הישן, לא החליף את הגזע הישן, על כל פנים הוציא פירות, אז הוא חייב בעולה. ומכאן הבעיה בעצם בכל חריפותה, כי כמו שאמרנו, אם יש חקלאי שיש לו שלושה גזעים, וגזע אחד מתנוון, ולאחר מכן יוצא נצר חדש מן השורש, בעצם צריך למנות שנות עולה לפירות, לרימונים, שיוצאים מן הנצר שהתחדש באופן עצמאי, מכיוון שכאשר זה התחדש מן השורש, אני רואה ומסתכל על זה כאילו שזה כלל חדש. זה באופן פשוט, הגרש ישראלי, בעמוד הימין. וגם רב שמעון זלמן אוירבך במנחת שלמה, הם מחדשים חידוש. ומעניין, שניהם אומרים בעצם את אותה סברה. והם בעצם עומדים על הנקודה הזו שבשולחן ערוך, השולחן ערוך לא מביא את הדין הזה של אילן שיוצא מנצרים שיוצאים מהשורש. הוא מביא רק את העניין שקצץ. אומר השולחן ערוך, כמו שאומר הרמב״ם, אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש, אינו חייב אלא אם כן נקצץ מעל הארץ, ומוניו לו משעת קציצה. כן, הוא מדבר על אילן שנקצץ וחזר וגדל מהשורש. אבל בשולחן ערוך לא מדובר על מקרה של אילן שיוצא מן השורש, אבל מי שכתוב בגמרא, אילן שיוצא מן השורש, וגם הרמב״ם מביא את זה להלכה. כן, אבל בשולחן ערוך זה לא מובא. אז הרב ישראלי, וגם רשב זלמי, הולכים בכיוון שורה מעניינת, והם אומרים שבעצם העובדה שזה נקצץ, זה מהווה סיבת החיוב, כן? אם נקצץ, אז בעצם הקציצה הזאת היא כאילו מבטלת את הנטייה הראשונה. מבטלת את הנטייה הראשונה, והדימי אלה נקצץ והתחדש מחדש, אז אם זה חזר מעם הארץ, אז זה נחשב כאילו נטייה חדשה, ולכן חייב דור לה. אבל, אומר הרב ישראלי, מסביר את זה יותר באריכות, ורב זיימן מביא את זה ככה רק בדרך אגב במנחת שלמה. מה יהיה בעצם כמו שאנחנו מדברים עליו ברימונים, ששם באופן טבעי הנצרים יוצאים מן השורש, במקרה כזה שהוא לא נקצץ, לא נתבטלה הנטייה הראשונה, אלא זה דרכו וטיבו של האילן, אומר הרב ישראלי, במקרה כזה אין ביטול של הנטייה הראשונה, וממילא הוא לא חייב בעולה. ככה הוא אומר, הוא פטור בעולה. כן? הוא בונה על סברת הראש וסברת האור זרוע, ועל זה שהשולחן ערוך לא מביא את הרמב״ם. כן? ועכשיו את זה גם אתם מביא את אותו דבר. כן? במנחת שלמה. והרב ישראלי ככה היינו כתב אייסי. כן, אומר הרב ישראלי בשלוש שורות האחרונות, וכיוון שכן, גם לדעת המחמירים אינוים אליו מרבנן, יש ללכת אחריו מהקל שהוא האור זרוע והראש. כן? כלומר, הרב ישראלי וכן, וגם רב שלמה זלמן בשום מרחת שלמה, מעץ שענפיו קלים בחורף וחזר וגדל וכולי וכולי וכולי, אומר רב שלמה זלמן, דשני אדם, כיוון שדרך גידולו ולא אמרו דה יוצא מן השורשים חיה בעולה, אלא בין קצץ. אבל אם הוא לא קצץ, אלא באופן טבעי, הנצרים האלה יצאו מן השורש, וחי גבנה, אני אגיד שבאמת הוא כתוב. כן? זה באמת חידוש גדול, מה שרב שלמה זלמן אומר וגם הרב ישראלי, חידוש גדול להגיד שבעצם הנקצץ זה סיבת החיוב. באופן פשוט, כמו שאנחנו אמרנו, ככה משמעות ברמב״ם. נשאר עדיין גזע, זה לא שאלה, אני לא צריך את רב שלמה זלמן.
דרך גידולו שהוא
בננה,
אני לא יודע,
הבננה
זה לא עץ, אבל
הוא יוצא
שעץ שנשאר עץ.
בסדר, אז על זה אנחנו מדברים בדיוק, אז על זה בדיוק אנחנו מדברים.
יש עוד מצב, שהעץ קיים, ומלבד שהעץ ממשיך להיות קיים, פתאום
יוצא עוד אחד. בסדר, אין החינם,
זה הבא.
בסדר, אין החינם, הרב צודק, שצריך באמת לעשות את ההבחנה. אין החינם, כלומר, באמת צריך לעשות הבחנה בין שלושה מקרים, כן? כמו שאמרתי קודם, בהתחלה הרי לא יעלה על הדעת שאם יוצא ענף מהגזע, מלמעלה, זה פשיטה שאתם לא מדברים, אז אין מחלוקת להביא דווקא מאיר, זה פשוט שזה ענף ושהוא לא חייב בעולם. אלא מה מדובר? מחלוקת להביא ורב יהודה על כוח, אם מדובר באופן כזה שיוצא בערך מצוואר השורש, קצת למעלה, קצת למטה. כן? כן, עכשיו, יוצא, יכול להיות ציור שיוצא קצת למעלה, ואז זה נקרא חוטר, ואז זה מחלוקת רבודה ורבנאיר, כן? יכול להיות שיוצא קצת מתחת לאדמה, ואז זה נצר, ועל זה אנחנו מדברים. יכול להיות מצב שלישי, שהוא באמת, לפי דעתי, על זה מתקבל על הדעת שכולם יחמירו, כן? וזה באמת כמו שאנחנו ראינו ברימונים, שיכול להיות מצב ששורש, נגיד, 2-3 מטר, ואז השורש מקבל מכה, ויוצא אחרי 3 מטר, יוצא נצר חדש. כן? זה לכאורה מתקבל על הדעת שזה עלי בניקולל מה יהיה חייב בעולה, מכיוון שההיגיון אומר שזה לא יהיה יותר גרוע מאשר הברכה. הרי בהברכה, אם אני לוקח עץ ואני מבריך אותו, לוקח ענף ומבריך אותו, שם אותו בתוך האדמה ויוצא אחד חדש, אז זה עלי בניקולל מה חייב בעולה. אז לכאורה, כלומר, אני חושב שהדיון הוא לגבי נצר שיוצא. מה? בהברכה בסדר, בסדר, ברור. ברור שאם כל זמן שהוא קשור להם בהברכה והוא יונק מנהם, אז הוא פטור מן העולה. אבל ברגע שהוא יש לו כוח עצמאי, ברגע שיש לו כוח עצמאי על קהלים, כמו שאומר ירושלים, או לחילופין שקצצתי את הענף, את ההברכה, אז זה ברור שחייב לו. נכון, אבל בהברכה, גם אם אני לא מנתק, די בכך שהעץ, האם, מתנוון בשביל שאני מחייב בעולה גם את הנצר שיוצא בעצם מהענף המוברח. כן? בקיצור, כך אומר הרב ישראל ורצ'ו וזלמן, שהחיוב בעולה זה רק בנקצת, אבל בנצר שיוצא מן השורש, כשזה יוצא דרך גידולו, הרב ישראל בוודאי אומר את זה, כן? וכך הוא פוסק למעשה, שאפשר להקל בזה. כמו שאמרתי, זה חידוש גדול, מכיוון שבאופן פשוט, באמת, כל המקורות מורים, גם בבר, גם התוספתא, וגם ברמב״ם, שנצר שיוצא מן השורש חיה בעולה. אני חושב שהמפתח לדיון, והרב ישראלי קצת מדבר על הנקודה הזאת, זה לבחון האם נצר שיוצא מן השורש הוא חיה בעולה מדאורייתא או שחיה בעולה מדרבנן. זאת בעצם, לפי דעתי, שאלת המפתח. ופה אולי ההבחנה, האם יוצא נצר אחרי 3 מטר, כן? ואז יוצא נצר שעד ההיגיון אומר שזה באמת עץ חדש, או נצר שיוצא ממש צמוד לעץ, קצת למטה מצוואר השורש, שזה בוודאי חלק מהעץ הראשון, שבזה יש מקום לדון, האם מה שאנחנו אמרנו שנצר שיוצא מן השורש, חיה בעולה זה חיה בעולה מדאורייתא, או שזה חיה בעולה מדרבנן. ופה יש תשובת הרשב"א, תשובה חשובה מאוד, ורק אני אגיד בקיצור נמרץ שתי מילים, אומר השואל בעצם, שואל את הרשב"א, כן, מקום מספר 9, כרם שנשרש ונחתך כל הגזע, ולא ראו השורשים פני חמה, אם נוהג בזה עורלה עם לב. כן, כלומר, השואל בעצם מדבר על כרם שנשרש ונחתך כל הגזע, והולך ומתחדש מחדש, ולא ראו השורשים פני חמה, כלומר בעצם מתחדש מתחת לפני הקרקע, אם נוהג בזה עורלה עם לב, כאשר נקודת המוצא. התשובה של הרצה הזאת היא פשוטה, כן, ואני אשמח מאוד אם תלמידי החכמים שכאן יעיינו בה ויודיעו לי דבר. על כל פנים, אני רוצה לבחון מה ההבדל בין השואל לבין המשיב, דהיינו הרצה. השואל, כרם שנשרש ונחתך כל הגזע ולא ראו השורשים פני חמה אם נוהג בזה עורלה עם לב, השואל רוצה להקל. הוא רוצה להקל אשר אותו כרם נחתך כל הגזע ויוצא ומתחדש נצר מתחת לפני הקרקע. לפי הבנתי, נקודת המוצא של השואל היא הפוך על הפוך, דהיינו, הוא אומר שמתי יש מרית העין רק כאשר זה נקצץ מעל לפני הקרקע. אבל כאשר זה נקצץ מתחת לפני הקרקע, הוא אומר, אין מרית העין. כן? ולכן הוא אומר שפטור מן העורלה. כן? רואים את זה בתשובה של הרשב"א. הרשב"א עונה לו, לא נכון. אומר הרשב"ם, כן, בתשובה שלו, עוד ניכר רק את ה... אומר, מביא את ה... השואל מביא את ה... את הירושלמי בשביעית, הגומם קרוב ארון כתפח, חיה בעולם מפני מראית העין, וחכמים אומרים לה שיגום עם הארץ, שהוא רואה פני חמה, כן? ואז הוא שואל, האם חיה בעולה או לא, כן? אז הסברה שלו היא לבוא ולומר, שמכיוון שזה נקצץ לגמרי וזה התחדש מטרה בפני הקרקע, אין פה מראית העין ואיזה סיבה לפתור מעולה. אומר לו הרשב"א, לא נכון, כן? אומר לו הרשב"א, בתשובה שלו, אני קורא בערך, כן, 10 שורות מהסוף, אלא קיימלן כרבנן, דאמרה עד שיגום עם הארץ כדאיתה בירושלמי, וכל שכן אם אינו רואה פני חמה, שנוהגת בו העולם מפני מראית העין, ולא כמו שאתה כתבת. ולא נחלקו עליהם חכמים, אלא כשנשאר על פני קרקע קצת, אף על פי שהוא פחות מטפח, רק כשנגמר עם הארץ, שלא נשאר ממנו כלום, עודים חכמים שהוא כנטייה. כלומר, הרשב"א אומר, שאם זה נגמר לגמרי, זה יתחדש מתחת לפני הקרקע, אז זה חייב בעולה. עכשיו, החידוש של הרשב"א, ופה הנקודה, כן? הרשב"א אומר, משתמע מתוך דבריו, בכל הפחות, שמה שהוא חייב זה רק מפני מראית העין. כן, זה החידוש.
הוא רק יודע, זה אותו גזע. נצר אחר אולי לא.
כן, זה חידוש, נכון, נכון.
השאלה מזמיקה. התוספתא והבבלי דיברו שמלבד העץ יש עוד דינה. אז אין דיבור.
מה, שנצר שיוצא שם?
לא, לא יודע שם, אפילו קרוב מאוד. מלבד העץ. ואז זה דובר בזה.
השאלה מזמיקה.
עכשיו, שום חלוך לא הביאו תורה, אבל אי אפשר לקחות את זה לכאורה. ומה שדובר... לכאורה, גם הרב ישראלי, וגם רב מזרמת, וגם הרשב"א, מדברים שאותו עץ התנבל, או נקצת עד למטה, או התנבל בדרך הטבע, ועכשיו באותו מקום, מתחדש מחדש, זה היית קודם, ועשו רק מפני מראית העין.
וזה אנחנו מדברים בטוח, כדי עצר ברימונים הרי מה קורה.
עצרים של רימון זה מלבד הרימון.
בסדר, אבל זה לא משנה.
הגילן קיים.
אבל
זה... הגילן הוא בן 4 שנים, ואני אצא הוא בן שנה.
כן, נכון, אבל מי אומר שזה דבר אחר?
זה
גוף המסבר.
השורשים. זה התוספת הבבלי.
לא, אבל השאלה היא...
זה התוספת הבבלי.
השאלה היא מי אומר שזה נחשב דבר אחר? זה גוף השאלה.
אבל זה התוספת. אף אחד לא חלק על זה משום מקום.
בסדר, אתה...
אף אחד לא מתייחס לזה. גם הרב ישראל לא מתייחס לזה. הבבלי התוספת הוא שזה גילן חדש. והשולחן הוא לא הסכים.
בדרך כלל מה קורה? יש לי גזע, כן? ויוצאים ענפים מהגזע, יוצאים ענפים מצוואר השורש, ויוצאים ענפים קצת מתחת לצוואר השורש.
מלבד העץ.
מלבד העץ. מי אומר, מי אומר, מי אומר שנצר שיוצא קצת מתחת לפני הקרקע, זה פתאום נחשב, זה פתאום נחשב אילן חדש.
מלבד העץ.
נכון, בסדר. זה פתאום נחשב אילן חדש, וענף שיוצא קצת למעלה, כן? זה נחשב ענף של הגדע ונחשב אותו עץ.
מה פתאום?
מה פתאום?
מה פתאום?
אין החינן, אין החינן. כן, אבל בסדר, בסדר. אבל בכל אופן, לא יודע אם זה דווקא אם זה בא במקום. כן, בסדר, במקרה זה השאלה שדובר עליה, אבל הרי זה יוצא בדיוק במקום של אותו העץ, כן? זה לא משנה אם זה... בקיצור, אני כל הפחות לפי מה שאני הבנתי, כן? החידוש של הרשב"א, וככה משתמע מתוך דבריו, שגם מה שיוצא מתחת לפני הקרקע זה רק מפני מראית העין. לא כלל אפשר לדחות, זה לא ברור, כי בהמשך הוא כותב, ואומר הרשב"א, כן, בחיי גבנא מודים חכמים שהוא כנטייה. אני לא בטוח לגמרי, כן, בדברי, אבל בכל אופן, הרשב"א הזה הוא פתח גדול. מכיוון שאם אני אומר, אם אני אומר שזה... שאם זה... שאם זה... אם זה באמת רק מפני מראית העין, כמובן זה פתח גדול. בקהילות יעקב מביא את זה, את הרשב"א הזה, כדי לבוא ולומר, אם אני אומר זה דאורייתא, זה נעצר ונתבונן נגד השם, ואין ברירה. אם אני הולך על הכיוון הזה שזה רבנן, וזה מפני מראית העין, אז במקרה כזה יש מקום להקל בכל מיני ספקות, כן, אם אני לא יודע האם הנצרים האלה שהתחדשו הם עברו שנות עורלה או לא עברו שנות עורלה, כן, למעשה, אני רק רוצה, אז בכל אופן, למעשה, כן, למעשה לא מבחינה הלכתית אלא למעשה מבחינה פרקטית. כמו שאמרנו, יש שתי שיטות גידול, שיטת גידול אחת על גזע אחת, ואז במקרה הזה במטעים זה באמת, הבעיה היא בעיה קטנה, וגזעים בעצים, עצי רימונים, שיש להם שלושה גזעים, אז אמרנו שיש לחקלאים אינטרס שיתחדש איזשהו נצר, ואז זה בעיה, אבל ברוך השם, כפי שעוד רגע ידבר מיכאי קוצווייל, יש פיקוח של הרבנות הראשית, וברוב רובם המוחלט של המטעים במדינת ישראל יש פיקוח בנושא עורלה, כפי שאנחנו נשמע בהמשך, ויש פיקוח על כך שהחקלאים יגזמו את הנצרים ויש להם אינטרס גם כי בלי זה הם לא מקבלים כשרות וכו' וכו'. ככה שנראה לי שלבוא ולחשוש במטעי רימונים שמא יצא נצר ואולי הפרי שאני אוכל הוא אסור באיסור עורלה, כמו שאמרנו, יש מקום לסמוך. הבעיה היא כמובן בגינה פרטית, כאשר האדם מגדל בביתו, אז בוודאי צריך להקפיד לגזום את הנצרים מהשורש, כדי שלא יבוא לידי מצב שהוא יצטרך אחר כך לשאול שאלות.